קשה לתת ברגעים אלה שיחה רגילה. לפני כשעה התבשרנו על פטירתו של גדול הדור הרב אלישיב זכר צדיק לברכה. באמת באמת גדול ומיוחד מגדולי הדור. אני חושב שהנקודה המיוחדת בו היה שאת הגדלות שלו הוא השיג בעבודה אינסופית של יגיעה והתמדה. זאת אומרת, לא היה נחשב בצעירותו ככישרונות אדירים, זו לא הייתה הנקודה שלו, ודאי היה מוכשר, אבל היה מתמיד עצום, שום רגע לא איבד, ולא היה לו בעולמו אלא תורה ועיקשות של התמדה ויגיעה. רב אריה לוין, שהיה לו עין חדה, לקח אותו לחתן לביתו, זה לא ידוע, אבל הרב קוק היה מסדר חופה וקידושים של הרב אלישיב במשפחה. אחר כך הרב אלישיב היה אחד מהדיינים החשובים בבית הדין הגדול. אני לא פעמים רבות יצא לי לפגוש, לדבר, כמה פעמים נכנסתי לשאול שאלה, אבל תמיד, תמיד, זה היה דבר מדהים. היית נכנס באמצע כל עניין, הוא היה א', ממש בעניינים עם כל שיטות הראשונים והאחרונים, בהירות אינסופית בכל תחום. עכשיו אני הייתי אחד מהשואלים, ויש עוד עשרה לפניי, עשרה מאחריי, וזה בא עם סוגיה, וזה בא עם שאלה הלכתית, וזה של הנהגה. ומעבר לבקיאות העצומה בתורה, היה פיקחות גדולה והבנה יסודית של של הבעיה, אפשר להגיע לעניין. והוא היה בעצמותו מאוד צנוע וענב, ומבקש לשבת בפינה, רק לא להפריע לו ללמוד. והתקיים בו, איך כתוב במאמר חז"ל, כל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו מבחוץ. כשמגיע העסק, תורתו מכרזת עליו מבחוץ, וכמו שעוסק בתורה לשמה, כולם נעשה כמעיין המתגבר, וכתוב, נהנים ממנו עיצה ותושייה, זכה לאריכות ימים. שנה האחרונה היה חולה, במצבים אלו ואלו, אני רוצה באמת להתייחס לנקודה הזאת. יש סיפור מפורסם בגמרא בכתובות על עמתו של רבי ורבי. רבי בסוף ימיו סבל ייסורים נוראים, וראתה את זה כבר עמתו של רבי, והיא גם ראתה שהוא כבר כמעט, ודאי לא היה בהכרה, אז ביקשה רחמים וגרמה לזה שיפסיקו להתפלל עליו והוא ימות. לא, שהתלמידים לא יבקשו רחמים. הרב קוק אומר דבר מדהים. הרב קוק אומר, עמתו של רבי, הטעות שלה הייתה שהיא הייתה חושבת שגדולתו של רב, של רבי, של מנהיג הדור, של התלמיד חכם הגדול, זה רק כאשר אפשר ליהנות והוא עונה לשאלות, אבל אם לא, אז כבר אין טעם בחיים והוא סובל. אז שינצחו הרעלים, אבל התלמידים, הם יש להם את ההבנה האמיתית. התלמידים מבינים שזה ששוכן בתוכנו גדול וצדיק, יש בזה הגנה לדור, יש בזה איזשהו פעולה סגולית שאינה בכלל קשורה. מי שקשור בקשר נשמתי של קשר של תלמיד לרב, אז לא השאלה האם אני יכול עכשיו לשאול אותו, הוא עונה, עצם המציאות שלו. וזה כשהוא נלקח מאיתנו, איך כתוב, הצדיק הרב בן איש שם הלב. ועכשיו כשהגעתי לפה בדרך אני שמעתי שאמרו שכאילו הדבר עודף דבר, היה איזשהו פיגוע בחוץ לארץ באוטובוס של תיירים ישראלים וצריך חכמי שמיים, אז זה כאילו אצלי התקשרו הדברים. קיצור, כל המציאות הזאת היא מציאות קשה, יום קשה לעם ישראל. ויחד עם זאת, אם יש לנו מה ללמוד, זה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. ובאמת, כמו שחלל צריך למלא, אם יש חיסרון של תורה וחיסרון של שפע וקדושה, תפקיד שלנו להוסיף. ואני אומר, אנחנו יכולים, כי יש כאלה גאוני עולם שאתה בא ואומר, הוא היה התברך בכישרונות אדירים, שמי אנחנו שנוכל להשיג. אבל אצלו זה היה עבודה של התמדה אדירה. הישיבה תשתתף בלוויה לפי הפרטים שנמסרו כאן. אנחנו נצא להשתתף בלוויה, ואני מבקש שפי נגמר, נשתתף, לא יכולים זהו, לחזור לישיבה ולהתחיל או להמשיך תמידים כסדרם. אני אומר קשה לדבר, אבל אף על פי כן, כיוון שאמרנו שניתן שיחה על הפרשה, יש פה איזושהי התחייבות שזה בעצם הנושא של השיחה. הפרשה פותחת בעניין של נדר ושבועה. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אתם יודעים, אנשים מתייחסים לדיבור, בסדר, מה? אז מה? אמרתי. נו, אז הוא אמר. אז מה יש? יש אפילו תוכנית ברדיו שנקראת הכל דיבורים. תעזור, הכל דיבורים. בעצם זה אומר, תעזוב, זה לא רציני. כל עוד שלא עשינו משהו, זה רק דיבורים. והפרשה שלנו מלמדת אותנו לא שהכל דיבורים, אלא שזה דיבורים זה הכל. זאת אומרת, דיבורים זה קודש. לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אומרים חז"ל, אל תעשה דבריך חולין. וכשאומרים לך אל תעשה דבריך חולין, אומרים לך בזה הדיבור הוא קדוש. והרי מה זה נדר ושבועה? צריך ללמוד שזה מסכת נדרים, אבל ממש על קצה המזלג. כשאדם נודר נדר, זה לא רק שאדם אומר אני אתן תרומה או נדבה לבית הכנסת. אדם נודר נדר, הוא יכול לקחת כיכר שמותרת לו באכילה ולהגיד כיכר זה תהיה כהקדש ואסורה. הוא יכול אדם לקחת כיכר שלו ולאסור על חברו אם זה כיכר שלו. ומה הרעיון? הרעיון הוא אדם יכול להטיל קדושת הקדש על חפצי חול. מכוח דיבורו חל הקדושה על החפץ. עכשיו החפץ הזה הוא כמו הקדש, אסור לך לגעת בזה. זה מה שנקרא בלשון הגמרא איסור חפצה. ומה זה שבועה? אדם נשבע, אומר, בין אם שבועה באי שם או בין אם שבועה לא באי שם, אדם שנשבע הוא כאילו מעיד את השם על אמיתות הדברים ואומר, כמו שהשם אמת ככה אני אומר לך שזה אמת. ועל ידי זה הוא בעצם חייב את עצמו על אמיתות הדבר. ועכשיו, כיוון שהוא הכיל על הדבר את שם השם, ועכשיו אם הוא עובר על דבריו, שבועה זה על פעולות, נדר זה על חפצים, אז אדם בא ואומר אני מעיד בשם השם שאלך או לא אלך, שהלכתי או לא הלכתי. אז אדם בדיבורו יוצר קדושה, אדם בדיבורו יכול להעיד עליו את השם. ולא יחל דברו, הדיבור זאת מציאות מוחלטת. דיבור זה קודש. ומה מהות הדבר? כדי להבין את הדבר צריך לראות בשורש. הפסוק אומר ויהי אדם לנפש חיה, ובראשית אומר התרגום לרוח ממללה. האדם היה בריאה ונוצר עפר מן האדמה, אבל ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נתן בו את העניין הזה של נשמת חיים. ומה זה נשמת חיים? ויהי אדם לנפש חיה, אומר התרגום רוח ממלא. כוח הדיבור זה החלק האלוקי. האדם נוצר מאפר מהאדמה, הכוח האלוקי זה כוח הדיבור. עד כדי כך שחז"ל מספרים, אתם יודעים שיש אגדה, השאלה אם זה היה או לא היה, אומרים שזה היה, המהר"ל מפראג יצר גולם. אז היה יצר גולם כדי להציל מכל מיני גזרות וכל מיני עניינים, להילחם באלה שעלילות הדם. אז הגולם היה יכול לעשות, היה כמו אדם רגיל, לדבר הוא לא היה יכול. אז זה לא סיפור מהגולם, הגמרא בסנהדרין אומרת על רבא ורב זירא, רבא גם הוא ברא אדם, שלח אותו לרב זירא, ורב זירא ראה שהוא לא מדבר, הוא הבין שזה בריאה, היה להם כוח ליצור לפי ספר יצירה, אבל לדבר הכל יכלו לעשות, אבל לדבר לא יכולים, כי לדבר זה כוח אלוקי של ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה. אז זה חלק אלוקי, את זה קיבלת מריבונו של עולם, אז את זה אל תחלל. אתה יכול לקדש, ודיבורך הוא קודש. אז מה זה המילים רק דיברתי? להפך, צריכה להיות אחריות כוללת. הרי פעם שמתי לב, ביום כיפור יש לנו רשימה של על חטא, רשימה לפי א' ב', כן? א' ב', אז כל אחד מא' ב' שניים יש, זאת אומרת חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון, באימוץ הלב, כן, בבלי דעת, בביטוי שפתיים. אז יש שם לפי זה, אם יש 22 אותיות, אז יש 44. פעם עברתי על זה, יש אולי 15 או 16 על חטא שהם קשורים לדיבור. עיקר, ממש, 15 או 16 על חטא קשורים על דיבור. דווקא כי אנשים אומרים, בסדר, דיברתי. אבל מה הדיבור? מהכיתות שלא, שאינם רואות פני שכינה, זה ליצים, כת מספרי לשון הרע, כת שקרני, הכל ענייני דיבור, לא רואים פני שכינה. אדם בדיבורו יכול להרוג בן אדם, כן? נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ועל יבים פני חברו, זה לא סתם, אלא בגלל שלפעמים אדם מוכן והוא בעצמו ליפול בכבשן האש ושלא יעליבו אותו, זה יותר לא הבושה שיש לו. מה אדם יכול לעשות בדיבור? וככל שהדיבור יותר קדוש, אז אם אתה משתמש איתו לענייני חול או לעניינים שליליים, דוגמה, היה המלך בלשצר שהשתמש בכלי בית המקדש, וביום שהוא השתמש עם כלי בית המקדש ועשה בהם משתה, ומשתה ביזיון או ללות, באותו יום נגזר עליו, אז הוא נפל. מנה מנה תקלו פרסי, מה היה? לקחת כלי בית, מילא אתה עושה הוללות, אבל לקחת את כלי בית המקדש ולעשות בהם הוללות בכלי הקודש. ואם זה הדיבור, הדיבור הוא כלי קודש, ואתה לוקח עם זה ומשתמש איתו לעניינים שליליים, אז כמו שאמרנו, הכל דיבורים? לא, דיבורים זה הכל. ולחזק את העניין, אני אביא לכם מספר החינוך. ספר החינוך בכמה מקומות משתמש בעניין הזה, אבל אצטט משני מקומות, גם מהעניין באיסור שלא לקלל אחד מישראל, וגם במצוות עשה של מעריך. אומר החינוך, הרי יש איסור שלא לקלל אחד מישראל, אז פה נכנס לשאלה, רגע, מה האיסור? מה, הכללה זה משהו אמיתי? אז הוא מביא את הרמב״ם באמת, שהרמב״ם אומר לא, כן, זה שקיללו אותו לא צריך לפחד שום דבר מהכללה, אבל אתה מקלל, מתרגל ככה ולהיות נוקם ונותר, מתאים לרמב״ם, לרציונליסט הגדול הרמב״ם. אבל תראו איך החינוך אומר. החינוך אומר, ואפשר לנו לומר לפי עניות דעתנו, כי ביות הנפש המדברת שבאדם חלק עליוני, וכמו שכתוב, היפח באפיו נשמת חיים, ותרגם אונקלוס לרוח ממללה, נתן בה כוח רב לפעול אפילו במשהו חוץ ממנה. זאת אומרת, היא כוח עליוני, אז ניתן בה כוח לפעול. המילים יכולות לפעול. ועל כן ידענו ונראה תמיד כי לפי חשיבות נפש האדם ודבקותה בעליונים כנפש הצדיקים והחסידים, ימהרו דבריהם לפעול בכל מה שידברו עליו, וזה דבר ידוע ופורסם בין יודעי דעת וביני דעת מדע. הדיבור יש לו כוח, וככל שאתה אלוקי יותר, הדיבור שלך הוא יותר אלוקי והוא יוכל לפעול. אתם יודעים, חז"ל מדברים על הרבה, והיא כשגגה יוצאת מפני השליט, שחכמים אפילו אמרו משהו ולא התכוונו שזה יזיק, כשגגה יוצאת מפני השליט. והוא אומר את הרמב״ם, והרמב״ם זיכרונו לברכה אמר בתא המצווה הזו, כדי שלא יניע נפש המקלל על הנקמה ולא ירגילנה לכעוס, ונראה לי מדבריו שלא יראו בדעתו נזק אלא מקולל בכללה. זאת אומרת, המקולל לא יקרה לו שום דבר, אלא שתרחיק התורה עניין מצד המקלל, שלא ירחיק נפשו אל הנקמה והכעס אל פחיתות המידות. וכל דברי רבינו נקבל, יש לו כבוד גדול על הרמב״ם, אם היות לבבינו נאחז במה שכתבנו יותר. זאת אומרת, אומר החינוך, הרמב״ם אומר את מה שהוא אומר, אבל אני לבבינו נאחז במה שאני אומר. יש כוח במילים. אתם יודעים, יש אפילו הרחוב משתמש במילים. מילים יכולות להרוג. מילים יכולות להרוג. במקום אחר, זה קראתי עכשיו ממצווה שין למד א', כן, ריש נון א', והחינוך במצווה שין נון, הוא כותב במעריך אדם, משורשי המצווה, לפי שהאדם לא ישתתף בעליונים, זאת אומרת אין לנו חלק ואין לנו קשר בעולמות העליונים, זולתי בדיבור, והוא כל החלק הנכבד שבו, וזו שיקרא באדם נפש חיה, כדי מתרגמו אונקלוס לאבד באדם לרוח ממללה, כי שאר חלקי הגוף מתים הם, ואם יפסיד האדם זה החלק הטוב, יישאר הגוף מת וככלי אין חפץ בו. הגוף בעצמו זה דבר שהוא נפסד, מת. הדבר שהוא עליון נכבד זה הכוח הדיבור, ועל כן התחייב לקיים דיבורו במה שהוא משתמש בו בדברי שמיים מכל מקום, כגון בהקדשות ובכל דברי הצדקות, וביתר כל ענייני העולם, אף על פי שלא נתייחדו בהם הסב אליו, ציוו חכמים והזהירו כמה עזרות שלא ישנה אדם בדיבורו. אתם יודעים, מי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרע במי שאינו עומד בדיבורו. אתם יודעים, על פי ההלכה, על פי ההלכה חז"ל תקנו שמשיכה קונה ולא מעות קונות. או אם אדם דיבר וסגר עסקה אבל לא היה הקניין, אז הוא אפשר לחזור. אבל אמרו, מי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפלוג, הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. כן, זה נקרא מי שפרה. תמיד היה קשה לי, מה זה הביטוי הזה, מי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה? מה תפסתם את שני אלה? אבל אפשר לבוא ולהגיד, דור המבול ודור הפלגה היה להם עניינים של מעשה, כל אחד יכול להצביע על מעשים. אומרים, אתה חושב שדיבור זה לא מעשה? כן, אתה אומר, רק דיברתי? לא. אם מי שפרה מדור המבול, אם מעשה זה מעשה, גם דיבור זה מעשה. גם דיבור ומעשה. לא יחל דברו, אל תעשה דבריך חולי, כי הדיבור הוא קודש, ומכלל להב אתה שומע הן. כשאנחנו עם כוח הדיבור הזה לוקחים לדבר דברי תורה, לוקחים את החלק הקדוש, את החלק הנשמתי שלנו, את רוח האלוקים שלנו, ועוברים את זה לעסוק בתורה, אז אנחנו יוצרים מציאות של דברי תורה שהם יוצרים עולמות. נפש החיים בשער ד', שכל שער ד' בנפש החיים של רב חיים וולוז'ין עוסק בעניין מצוות לימוד תורה, הוא מדבר שם על השמחה הגדולה שיש בשמיים על מי שלומד תורה וזוכה לחדש חידושים בדבריו. והוא אומר שכל מילה ומילה יוצרת עולמות. ודאי זה ביטויים עליונים כאלה, יוצרת עולמות, והקדוש ברוך הוא לוקח את זה, כן, ומניח את זה לפניו. מה הרעיון? נרצה לפשט את זה. הכוונה היא, אתה יצרת מציאות של קדושה חיובי. זה לא אתה אומר, אני דיברתי בסדר, אז אני אמרתי דבר תורה, אני קיימתי מצוות, לא. יצרת בדיבורך מציאות של קדושה, יצרת בדיבורך מציאות של תורה, כי לקחת את כוח הדיבור, את הרוח ממללה שלך, לעניינים של קדושה, יצרת מציאות של קדושה, בראת העולמות. ונסיים בדבריו של השפת אמת, שהוא גם אומר שהתפילה, הוא מייחד את זה בעניין המיוחד של כוח ישראל, בעניין התפילה, כוח הדיבור הישראלי. הוא אומר ככה, בעניין הנדרים, אני קורא משנת תפרי סמך אלף, בעניין הנדרים ושבועות, דכתיב לא יחל דברו, לא יעשה דבריו חולין, מכלל שכוח הדיבור קודש, והוא כוח הפה שזכו בני ישראל בכוח התורה. זאת אומרת, יש מעבר למציאות של כל אדם רגיל, כן, כל אדם רגיל, הדיבור זה חלק אלוקי, אלא עם ישראל יכול עכשיו בכוח התורה ליצור קדושה. וכל 40 שנה שעסק עמהם משה רבינו בתורה, קבע בהם כוח הכל ולשון הקודש. לכן ציווה להם על שמירת הדיבור, ונשמחה הפרשה לתמידין ומוספין, להיות התפילות במקום תמידין, כמו שכתוב ונשלמה פרים שפתנו. כשעם ישראל מתפלל, זה כאילו הקרבנו קורבנות. להקריב קורבן זה מציאות. פה אתה דיברת, לא, ונשלמה פרים שפתנו. מה הרעיון שנשלמה פרים שפתנו? הרעיון הוא שבדיבור שלך אתה יוצר מציאות קדושה בתפילתך, כאילו הקרבת. אומר השפת אמת, זה כוח התורה של עם ישראל, כי התורה זה יכולת הדיבור הקדוש שניתנה לנו. אז לוקחים את נפש חיה, את רוח הממללה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם, ולוקחים את זה לכוח הקדושה של תורה, למצווה המיוחדת של כוח הדיבור, מה אנחנו יכולים לעשות? אז מול לא יחל דברו, בואו ניקח דיבורי קודש, בואו ניקח את כוח התורה ונשתמש בכלי הקדוש שיש לנו כדי ליצור עולם, כדי ליצור עולם. ואני רוצה לסיים עם מה שהתחלתי. אמרנו שנדר ושבועה זה שני מהלכים. נדר זה איסור חפצה, אגב המקום היחיד שהגמרא משתמשת בו בביטוי חפצה וגברה זה בעניין החילוק בנדר ושבועה. נדרים זה איסור חפצה, שבועה זה איסור גברה. נדר, אדם מכיל קדושת הקדש על החפץ, חפץ שהיה חול נעשה קודש. שבועה, אדם מעיד את השם על הדבר, הוא אומר כמו שהשם אמת ככה זה אמת שעשיתי או שלא עשיתי. לכן יש איסור חמור מאוד של חילול השם במי שנשבע לשקר, ויש מצוות עשה להישבע על אמת בבית דין, ככה אומר הרמב״ם, להישבע על אמת, כי אתה אומר כמו שהשם אמת ככה דברי אמת. ולדברים זה בתנאים מסוימים אנשים נמנעו להישבע על אמת גם בבית דין, אבל הרמב״ם אומר שזאת מצווה. ומה הרעיון הוא? יש לנו יכולת להיות יהודים של נדר ויהודים של קדושה, של שבועה. אדם יכול לקדש את החומר, ואדם יכול להיות כביכול נציג של ריבונו של עולם להעיד על אמיתותו של הקדוש ברוך הוא. נדר זה היכולת שלנו לקדש חומר. אדם יכול לקחת את כל העולם הארצי להשתמש איתו לענייני קודש, הוא מעלה את החומר בכוח דיבורו, ואדם יכול בהנהגתו לקדש חומר. אדם יכול להיות יהודי של שבועה, הכוונה היא להעיד את השם, הנה השם אמת, לקרוא בשם השם, לגרום לאנשים לקרוא בשם השם, להיות איש של שבועה. כוח הדיבור לא יחל דברו, אומר לנו דיבור הוא קודש. ניקח את הדיבור של הקודש הזה ונשתמש איתו להרבות קדושה בעולם דרך התורה. ונחזור עם מה שפתחנו ביום כזה שהצדיק עבד, תלמיד חכם גדול עבד מעם לעם ישראל, וחסר תורה בעולם. אנחנו יכולים איש איש במקומו ובחלקה שלו להוסיף תורה, להוסיף קדושה, ולפי מה שאומר הנפש החיים לברוא עולמות. הבריאת העולמות הזאת תשלים באיזושהי נקודה את החסר. לרצון שנשמע בשורות טובות. הישיבה תיסע ללוויה לפי ההנחיות שכתובות שם בחוץ.